אם אתה שם סימן שאלה, במקומות שכולם אומרים, אה, זה ככה, זה מספיק. אתה לא צריך לדעת את התשובה. תשאל שאלות. עכשיו, אף אחד לא יכול לספר לך על עצמך. אף אחד. אז אנחנו באים עם זה. מה, אתה יודע מי אתה? מה, מישהו יגיד לך מי אתה? בית ספר יגיד לך מי אתה? ממשלה תגיד לך מי אתה? אף אחד. זה רק אתה מגלה את עצמך מתוך זה שאתה שם סימני שאלה. פשוט מאוד, על כל דבר. אף אחד לא יגיד לך מי אתה. זאת אנרגיה עצומה, זה גם משחרר אותך, זה נותן ביטוי ליצירתיות הזו.
נתחיל פשוט. מה זה, אי אפשר לחכות יותר מדי.
אי אפשר.
בסוף צריך להתחיל. זה לא יהיה יותר קל.
לא, לא.
לפעמים אני עוזר לאנשים להיכנס למי קרח. אנחנו עושים דבילות, ארגולים כאלה בתוך הקרח, וזה תמיד מין כזה, יש איזו המתנה, תקווה שאולי יהיה קל יותר עוד מעט, ואז אנשים נכנסים ככה לאט לאט, רגל אחרי רגל, עוצרים בברכיים. כל הזמן יש איזו תקווה שזה אולי ייגמר בלי שאני אצטרך לעשות את זה. או שזה יהיה קל יותר.
אין רציפות, זה רגע המוות.
כן, ממש.
כאילו.
ממש ככה. טוב, אז אני רוצה גם לברך את כל מי שמצטרף ומצטרפת לעוד פרק של מדברים חופשי, וזה נהיה כבר מין, זה מתחיל להיות כמו מין, לא יודע, מרגל או איזה דפוס כזה בתוך הפודקאסט הזה, שאני מתחיל להריח עוד ועוד אנשים שכבר היו פה בעבר. כי בהתחלה לא הייתי עושה את זה, וכמו היה מין איזה קפיצות, שזה גם משקף קצת או מבטא את איך שהתודעה שלי הייתה בעבר, לא מתח איך שהיא היום, יותר קפצתי מאדם לאדם לאדם, ועוד רעיון ועוד שיטה ועוד איזשהו סגנון. אבל לא יכולתי שלא לשים לב תאבון, סקרנות שנוצרת אחרי שיחה אחת, וכאילו משהו נשאר מאוד מאוד פתוח, שזה באמת היה מאוד רלוונטי, ואולי זה גם יחזור, אבל היום אני מרגיש שאני ככה רוצה יותר להעמיק בתוך דברים שעולים, והיום אני מארח שוב את אבישי קרמי. היי אבישי.
היי, מה נשמע לי?
בסדר גמור. תודה. קודם כל תודה שבאת.
תודה לך.
ואני מאוד שמח על ההזדמנות לשוחח איתך שוב, גם הפידבק שאני קיבלתי כמי שהיה פה בפעם הקודמת יחד איתך על הרצון שלי לעוד, וגם הקהל ככה היה, יכול להיות שהיה לו קשה קצת לתפוס את זה או קשה לו להבין דברים מסוימים, אבל כאילו משהו נפתח, וזה קצת מה שרצינו לעשות ביצירה הקודמת שלנו, שמשהו ייפתח, גם אם אנחנו לא יכולים לתפוס יותר מדי דברים, גם אם אנחנו לא נבין הכל, אלא משהו בסקרנות שלנו יתחיל להתעורר. והיום באנו בעצם, לפחות אני באתי עם איזה רצון להעמיק יותר לאיזשהו נושא מסוים, או רעיון מסוים, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לו, ולחקור אותו יחד איתך. והייתי אומר בשלוש מילים שהרעיון הזה הוא אין כלום בחוץ. כאילו, זה מה
זה עמוק.
איזה נשימה. עכשיו אני רוצה לשתף קצת ברצף האירועים שהוביל אותי לרצות לעשות את לחקור את הנושא הזה יחד איתך. אני נחשפתי לרעיון הזה לפני כמה שנים. אני לא יודע אם לקרוא לו, לא יודע אם נחשפתי אליו באין כלום בחוץ, או ברעיון שהמציאות היא לא ממש איך שאנחנו תופסים אותה, וכאילו התחלתי לשמוע את זה מכל מיני כיוונים, וגם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם שלנו בצורה כזו או אחרת. ואתה יודע, מצד אחד זה מאוד, מאוד טריוויאלי לבוא ולהגיד, שמה, אני ואתה לא רואים את אותו דבר, כאילו, אני יודע, אחד יראה את הפרק, אחד יקשיב לפרק הזה, הוא יראה אותו, הוא יצפה בו עכשיו, ויגיד, וואו, איזה פרק מדהים, השני יראה את הפרק הזה ויגיד, מה זה השטויות האלה, השלישי יגיד שעמם, הרביעי יגיד מקסים, לא יודע, כל אחד, נכון, יראה את זה כאילו בצורה אחרת, וזה די טריוויאלי, רובנו מבינים את זה שיש לנו נקודות מבט שונות על אותו דבר, לא בטוח שרובנו מבינים למה זה ככה, או מה מניע את נקודת המבט הספציפית שלי, וזה היה לי כזה, אוקיי, זה התחיל איזה מסע כזה, למה אני ואתה מסתכלים בדיוק על אותו דבר, אבל ממש קוראים לזה בשם אחר. לא רק בעניין של טעם, ממש יכולים לראות סיטואציה, ואני לא יודע לי עכשיו איזה דוגמה טובה, אולי בהמשך, אבל אני אקרא לסיטואציה הזאת בשם מסוים, ואתה תקרא לסיטואציה הזאת בשם אחר לגמרי, ואז פתאום התחלתי להיחשף למדע שתומך ברעיון הזה, כי עד אותו רגע זה היה נראה כמו רעיון שמשרת כזה קואוצ'רים, נגיד. אתה רואה נקודת מבט, פשוט תחליף את הנקודת מבט, ואז כאילו הסיטואציה תשתנה ואתה תשתנה. אז פתאום המדע התחיל להיכנס לי לתוך הידע שצברתי בהקשר הזה, ופתאום הבנתי שמה שאני רואה זה בכלל לא מה שאני רואה. כאילו, ואמרתי, רגע, וואו, וואו, מה זאת אומרת מה שאני רואה זה לא מה שאני רואה? אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את הדבר הזה, והבנתי שאין צבעים. כאילו אין צבע.
בדיוק חושב על הדבר, זה דוגמה קלאסית.
וגם העליתי את זה באחד הפרקים פה עם פריידי ואלימור, שפיתחו איזה גישה שגם תומכת בדבר הזה, ואמרתי, מה זאת אומרת? רגע, מה זה, מה זה אין צבעים? כאילו, אוקיי, אז מה בעצם קורה פה? בעצם העיניים הם לא משהו שאני מסתכל דרכו על הדבר החיצוני הזה שנקרא העולם, אלא יותר כמו רצפטור כזה שקולט משהו, ואני רואה אותך כרגע במוח שלי, אני לא רואה אותך כרגע בעיניים שלי, כאילו במובן מסוים.
אין כל כך מוח גם, אבל לא משנה.
תכף, תכף. כן, כל דבר שאנחנו תופסים. ואז ככה, יש לי איזה, ניסיתי להבין איך זה משתלם הרעיון הזה, מה זה, אז כאילו, לא ידעתי איך לאכול את זה כל כך, אבל אמרתי, אוקיי, אני גם מי שמאוד אוהב שהמדע מצטרף למה שנקרא למסע הזה, ומחזק את זה עם הכלים שלו. ושנים שאני עושה את זה תהליך, ואני חושב שהוא גם מהווה איזשהו גוף ידע מאוד מאוד עיקרי, באופן שבו אני מלווה אנשים בפגישות אחד על אחד, ובסדנאות שאני עושה. והתחלתי לעשות לייבים כזה בפייסבוק, אמרתי, אני עולה לדבר על זה. קמתי בבוקר, זה היום חמישי האחרון, אמרתי, אני עולה לדבר על זה, שמעתי איזו הרצאה של דונלד הופמן, אם יצא לך לשמוע עליו, וזה כאילו העיר לי את כל הזה, פתאום שמעתי את זה שוב, והיה לי פתאום שפה, הייתה לי תפיסה, הרגשתי שאני תופס את זה. ממש, הרגשתי שאני תופס משהו, ואני חייב להעביר אותו הלאה. זה היום חמישי בבוקר, פתחתי את הלפטופ שלי, כתבתי הכל ככה, טק, 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 אני כותב איזה אלפי מילים. בערב אני עולה לשידור, אתם מוזמנים ללך לצטות בשידור הזה, אני בטוח שהוא נותן המון המון ערך, אבל מה שקרה עד השידור, זה שכאילו, זה חמק לי. כאילו לא צריכתי לתפוס את זה. אין כלום בחוץ, אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רואים, וכאילו כל הדבר הזה, פתאום אני מגיע לשידור, ואני קולט שאני חנוק. כאילו בא לדבר על משהו שהיה לי בידיים לפני כמה שעות, הוא גם בא והולך מדי פעם, ואני לא יכול במידה מסוימת לשלוט בזה, מתי אני תופס אותו, מתי אני לא תופס אותו. ואני אמרתי שאני אעשה שידור על הדבר הזה, אז אני עולה לשידור על הדבר הזה, אבל מתברבר שם. מתחיל לתת דוגמאות על הזה, אבל לא מצליח להבין את זה. איך יכול להיות? אני כאילו אומר את זה לאנשים, אנחנו לא רואים כלום בחוץ, ואני בעצמי לא קולט שאני, אני לא מצליח לתפוס את זה, שכל מה שקורה פה כרגע מתרחש אצלי, בפנים, מה שזה לא יהיה. אז אמרתי, טוב, אני מביא את אבישי. אבישי, אמנם לא הייתי אומר האיש הכי אידיאלי לעשות סדר, או לפשט את הדבר, אבל בטח מישהו עם יכולת לתפוס את הדבר הזה, אני חושב, באופן אחר ממני, ואולי ניסיון גם בטיול באזורים האלה. ואחרי כל הפתיח הארוך הזה שלי, הייתי שמח לשמוע א', איך אתה עם הרעיון הזה, ב', מה התפיסה שלך לגביו, והייתי שמח שככה נתחיל לטייל סביב הדבר הזה, כי בתחושה שלי, אני אגיד רגע משפט שאולי אתה לא תאהב את הניסוח שלו, אבל בתחושה שלי, אם אדם מצליח לתפוס את זה, במידה מסוימת, או לא יודע, לטייל שם, או כזה לחקור את זה, משהו בחוויית החיים שלו יכול להשתלות מהקצה לקצה. זאת התחושה שלי. אתה מסכים לגבי זה דרך אגב?
לגמרי, בטח. בטח.
אז בוא, יאללה, תן לנו את
זה. טוב. אז כן, כאילו, זה באמת ככה. אם אתה שואל מה יש שם, בעצם מה שנקרא מציאות אובייקטיבית.
כן.
זה רעיון שאנשים ניסו לפתח אותו ודנו בו במשך שנים, אלו מהתקופה של היוונים. זה מעניין כי המערב התפתח בצורה כזו ש יש איזושהי אמת אובייקטיבית בחוץ, ובעצם האדם נמצא פה כדי לגלות את האמת הזו. שזה התפתח בהתחלה, האמת הזו הייתה אלוהים, זאת, זה דת, ואחרי זה זה הפך להיות המדע, שהוא מחפש את האמת הזו. התורות המזרחיות הלכו בכיוונים אחרים, והם ראו יותר אינטגרציה, הרבה יותר, כאילו ש... הם כן ראו את הדבר הזה, שהאמת הזו שבחוץ היא גם האמת כביכול שבפנים. זה איזושהי אינטגרציה מסוימת. עכשיו זה מעניין, ככל שהמדע המערבי התפתח, הרעיון הזה של האמת האובייקטיבית בחוץ, שיש משהו בחוץ, הלך והתפורר. הוא הכי הרבה התפורר במאה ה-20, כשהפיזיקה המודרנית, מה שנקרא, התחילה להיכנס. וזה הביא לבלבול גדול. בעצם כל העניין הזה של מה קיים שם בחוץ, זה מאוד מאוד קשור, זה דברים שמכניקת קוונטים, היסודות שלה מבוססים על הדבר הזה. מה בעצם הדבר שאתה מודד? או האם מה שאתה מודד היה קיים שם קודם? נכון, יש את השאלה הזו גם כן בפילוסופיה.
אם העץ נפל ביער, כן. ואף אחד לא שמע או ראה, האם הוא באמת
האם
נפל.
האם הוא עשה רעש. הוא
עשה רעש, כן.
אז זה מצחיק, אני כאילו, התשובה היא חד משמעית לא. אבל, אבל זה, אתה רואה איך אנשים מסתפחים עם זה. ויש מלא פודקאסטים. יש המון הסברים של אנשים מאוד מאוד אינטליגנטיים וחכמים, למה זה כן.
כן.
בניסיון להגדיר רגע אחד מה זה רעש, שזה ויברציות של אוויר, אז אפילו אם אני לא נמצא שם, זה עדיין עושה ויברציות של אוויר. עכשיו, זה דורש, בוא נגיד, אנרגיה עצומה כדי לראות שזה לא ככה. כי כל מה שאתה תגיד, בין אם זה אוויר, זה לא משנה איזה הסבר אתה תיתן, אתה לא יכול לבסס אותו. אתה לא יכול לבסס אותו מכיוון שאתה לא שם. כלומר, אתה צריך איזושהי תודעה שצופה בסופו של דבר. עכשיו, בוא נחזור רגע אחד לעניין הזה של הפיזיקה. יש ניסוי מאוד מאוד מפורסם. זה התחיל כניסוי מחשבתי של איינשטיין. זה היה בניסיון להסביר איזושהי תופעה שעוד לא היה לה שם באותו זמן. תופעה מוזרה במכניקת קוונטים שהיום קוראים לה שזירה קוונטית. שיש לך שני חלקיקים. לא משנה כרגע מה זה חלקיקים, שאומרים חלקיקים במכניקת קוונטים זה לא כדורים, מכניקת קוונטים מבינה חלקיקים גם כגלים, אז הם נמצאים יכולים להיות בשני מקומות מאוד מאוד מרוחקים אחד מהשני, אבל מבחינת מכניקת קוונטים הם אחד, ומה שזה אומר, זה אומר שיש ביניהם קורלציות מאוד מאוד חזקות, שאם אתה מודד משהו שם אז, ומישהו מודד משהו שם, אז אתה רואה שיש קשר ביניהם מאוד מאוד חזק. כי על פי התורה הם אחד. עכשיו, זה היה מאוד קשה לתפוס את הדבר הזה.
בגלל מהירות האור זה היה קשה לתפוס את זה?
זה לא קשור למהירות האור.
לא קשור.
אבל מה שאיינשטיין והחברים שלו אמרו, וככה הם הבינו את זה, שבעצם יש כאן איזשהו קשר שעובר במהירות יותר גבוהה ממהירות האור, כן. יש בזה משהו בעייתי מבחינת התורה של איינשטיין ובאופן כללי. אז מה שהם טענו, הם טענו שמה שאתה מודד הוא בעצם קיים שם מבעוד מועד. Mm-hmm. קראו לזה אלמנטים של המציאות או ריאליזם, קראו לזה באיזשהו שלב ריאליזם. כלומר, אתה יודע את הדבר הבא, שאם אתה מודד, בוא נגיד, יש לך מכונית ואתה מודד את המיקום שלה, אבל... לא בחרת למדוד את המהירות, אתה עדיין חושב שיש שם מהירות. אבל מה שיצא פה, אז ככה הם חשבו, אוקיי, אתה מדדת את המיקום, ולא בחרת למדוד משהו שנקרא מומנטום, שזה מהירות, אבל זה קיים, כי אחרת אי אפשר להסביר את הקשר הזה. וככה זה, הם כתבו מאמר, וזה אפילו התפרסם בעיתונות, כי מבחינת התורה, מכניקת קוונטים אומרת לך משהו נורא מוזר. היא אומרת לך שאם אתה מודד את המיקום, יש לך בעיה עכשיו כי המהירות לא מוגדרת. אז הם טענו משהו לא בסדר, המהירות מוגדרת, חסר משהו בתוך התורה, ואנחנו צופים שבעתיד מתישהו זה יתווסף פנימה. כך זה עבר איזה הרבה מאוד זמן, איינשטיין נפטר ב-55, ורק בשנת 64 הגיע מישהו אחר בשם ג'ון בל, וניסח בעצם באותו זמן ניסוי, כאילו איך אפשר באמת לנסות ולבדוק את זה. מה שהוא הראה בעצם זה שאם באמת עושים את הניסוי הזה, אז מכניקת קוונטים אומרת שלא, זה לא מסתדר, המהירות לא קיימת אם אתה מודד את המיקום, ואם אתה מודד את המהירות אז המיקום לא קיים. זה לא שהטבע אומר לך, שמע, אתה מדדת את זה, אז אני עכשיו מכביל לך, אז יש לי שם איזה ערך בשביל המהירות, אבל אתה לא, אסור לך לגעת בזה. זה לא קיים. לא קיים. כלומר, כלומר, מה שאתה בוחר למדוד, מגיע לכדי קיום באותו רגע שאתה מודד. הוא לא קיים לפני זה. אוקיי, אז זה מעלה שאלות לגבי, אוקיי, אז מה קיים? אז אני טוען שיש פה בעיה בכלל בעניין הזה של לדבר על קיום. כי ברגע שאתה אומר קיום, אתה כבר אמרת שני דברים. אמרת שיש צופה ונצפה. אתה לא יכול לבסס קיום בצורה אחרת. עכשיו, זה מאוד מאוד תואם את התורה. אז אם אתה שואל לי משהו קיים שם בחוץ, אז התשובה היא לא. הוא יגיע לכדי קיום כשאתה תבצע את האינטראקציה איתו. עכשיו, זה מביא לבעיות מאוד מאוד קשות מבחינת הרבה מאוד אנשים, כי אתה אומר, מה זה הדבר, מה זה הצופה? מי זה הצופה במכניקת קוונטים? אז בשביל הרבה מאוד פיזיקאים ואנשים שעובדים עם התורה, אתה לא יכול עכשיו להגיד, הצופה זה איזושהי תודעה, זה מכשיר מדידה. זה הצופה. אבל מה שאתה רואה זה ש... נגיד שיש לך מכשיר מדידה ויש לך משהו שאתה מודד, איזה חלקי קוונטי, בסופו של דבר הכל קוונטי, אז גם המכשיר מדידה הוא קוונטי. כדי לבסס באופן כללי את תוצאת המכשיר מדידה, אתה צריך מישהו שיצפה במכשיר מדידה. מי זה הצופה הזה? אז יש פה איזושהי שרשרת נורא נורא ארוכה, של צופים, של צופים, של צופים, של צופים, ואין לזה סוף. עכשיו, אין שום דבר מעבר לזה שצופים ונצפים, שהדברים מגיעים לכדי קיום רק ברגע שנוצרת האינטראקציה. זו מה יש לפני זה? אין כלום. מבחינת התורה הקוונטית יש פונקציית גל, אבל אף אחד לא ראה את זה במציאות.
כי לא היה צופה.
כן, גם שמנסים, אפילו שאתה מנסה לעשות את הניסוי, יש שם דברים שאתה לעולם לא תראה אותם. בתוך התורה יש דברים מסוימים שאתה, גם שתעשה ניסוי אתה לא תראה אותם. כי זה קצת מורכב, אבל אם אתה היית לרגע אחד יכול לראות אותם, אז זה כאילו מחזיר אותך חזרה לתוך העולם הזה שאנחנו חושבים שקיים, של סיבה ותוצאה.
כן, דיברנו על זה גם קצת בפרק כן. הקודם. אני רוצה, בשביל שלא נלך לאיבוד, למרות שללכת לאיבוד זה דבר נחמד, כאילו רגע קצת לחזור ל... שמעתי הרצאה לפני כמה ימים של דונלד הופמן, נראה לי אמרתי לך.
כן.
ואחד הדברים שהדוגמה שהוא נותן שם לגבי המציאות החיצונית היא שכאילו אנחנו חיים קצת בתוך מציאות וירטואלית.
כן, וזה האינטרפייס.
זה המטאפורה. כן. זה המטאפורה, ואנחנו כולנו פה באיזה GTA מסוים, ובעצם אנחנו, אפשר לומר, אחוזים בחושים שלנו במידה מסוימת. זאת אומרת, החושים שלנו מספרים לנו על משהו שקורה במציאות. זה כמו, זה בא לעזור לנו, למין האנושי, לצורך עניין, עם החושים החזקים שלו, כדי שלא נצטרך, אנחנו לא יכולים הרי לתפוס את מה שקורה. אני לא יכול לתפוס משהו, את השולחן הזה, נגיד, כפי שהוא, נקרא לזה, או לא יודע איך לקרוא לזה. אז יצרו לי אובייקטים, מה שנקרא, נוצר איזה מסך כזה, שדרכו אני יכול לשחק את המשחק הזה. כי לא הייתי יכול לתפוס את הדבר הזה, ובעצם המדע היום, אתה, עוד אנשים, הפיזיקה הקוונטית, כל האנשים שמחזיקים בדבר הזה, בעצם באים ואומרים, המטאפורה הכי טובה שאני יכול לתת לדבר הזה, זה שאתם נולדתם לתוך GTA, או נולדתם לתוך משחק מחשב, ואני בא אחרי 30, 20, 50, 70 שנה, מוריד לכם את הזה ואומר לכם, תשמעו, מאחורה קורה משהו. זה מה שהוא אומר. מאחורה קורה משהו. יש, אנחנו פשוט כאנשים, לדעתי, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו. כאילו יש משהו שהאינטרפייס הזה, המתווך הזה, ביני לבין משהו שאני לא יכול לתפוס אותו. זאת אומרת, אני לא יכול לתפוס את השולחן הזה כחלקיקים, נקרא לזה, שהאור פוגע בהם וזה. אתה אומר בעצם, תשמע, גם אין חלקיקים. כאילו, כל הדבר הזה הוא בכלל בכלל לא קיים. זה, 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 זה בתחושה שלי, תגיד לי אם אתה מזדהה איתי, כאילו בתחושה שלי זה קצת, מה עוד נותר לשאול? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, על מה אפשר לדבר בכלל? כי אם אין כלום, אז מה שיתעסק בזה אפילו? אז לאן זה לוקח אותנו, כל הידע הזה, כל המסקנות האלה, כל התפיסה הזו, לאן זה לוקח אותנו כפרט?
אפשר להסתכל על זה בצורה כזו שאתה אומר, זה כאילו מוציא לך את האוויר ממה שהולך, אתה אומר, נו, מה זה משנה, כאילו אין, כן. אין משהו. מצד שני, דרך אגב, אני חושב שדונלד הופמן הוא לא, הוא מפספס גם כן משהו.
אז אתה רוצה להסביר רגע אולי בשפה שלך את המטאפורה הזו? מה זה אומר שהמציאות החיצונית, מה זה האינטרפייס הזה, מה זה המתווך הזה, שזה המסך שדרכו אנחנו מפרשים את זה? בוא ננסה ללכת שלב אחרי שלב. אור פוגע בשולחן. זה אנחנו מסכימים דרך אגב?
כן, זהו, אז אתה מבין, זה קצת...
בוא נשאר עם זה, ואז נעמיק. אני אומר, בוא נלך מהקל הכבד.
כן, יש כל מיני דרגות של תיאורים.
כן.
זה הכל סיפורים. כל תיאור הוא סיפור.
הכל סיפורים, אבל בוא נלך עם איזה סיפור אחד, מההתחלה עד הסוף, מהקל הכבד, בוא נלך.
בוא נתחיל עם זה שהם, בוא נגיד, בתוך המציאות, איך אנשים תופסים את מה שקורה, הם אומרים, הכל קורה פה, נכון? כן. במוח. ובעצם זה רמה מסוימת של סיפור, שבעצם, כן, אתה יכול להגיד אור, או סיגנלים אלקטרומגנטיים.
בוא נלך עם ההקלטה הזו, מי ששומע אותנו עכשיו באוזניות.
כן.
נכנס לו משהו לאוזן.
נכון.
אבל...
אז ברמה מסוימת של סיפור, יש איזשהו סיגנל, זה יכול להיות איזשהו פעימות מכניות של אוויר, שיכול להניע משהו באוזן, האוזן מתרגמת את זה לסיגנלים חשמליים שעובר למוח, ואז המוח בעצם עושה את מה שהוא עושה, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, אנשים חוקרים את זה, הם יכולים לראות איזה אזורים מופעלים וכולי.
אף אחד לא יודע להסביר כאילו איך המוח לוקח לא, את הגלים שלא. האלו, שהאוזן
ברור
תרגמה.
ברור שלא. תשמע, זה לא דבר חדש, אני אמרתי. אז אנחנו מגיעים לנקודה הזאת.
יש מצב שהוא חדש לחלק מהאנשים.
כן. היה, יש, אתה לא צריך מדע בשביל זה. אוקיי? אתה הולך גם בטקסטים מיסטיים, או סמי-מיסטיים, כי כל האנשי מדע הרציניים כתבו טקסטים מיסטיים, רק שזה פחות מפורסם. אז יש דוגמה נורא מפורסמת, אני לא יודע אם סיפרתי את זה, יש עבודה של לייבניץ, לייבניץ היה מתמטיקאי, אני לא רוצה להגיד פיזיקאי, אבל הוא היה מתמטיקאי בסדר גודל של ניוטון. היה ביניהם מלחמה מאוד מאוד רצינית, הם תפסו דברים בצורה שונה, ניוטון תפס בצורה מסוימת, לייבניץ תפס בצורה אחרת, אבל ניוטון היה הרבה יותר כוחני, ככה אומרים, אני לא יודע, הוא היה הרבה יותר כוחני, אז תפסו את הגישה שלו. לייבניץ אמר משהו אחר, יש לו עבודה, אחת מהעבודות האחרונות שלו, עכשיו העבודה האחרונה שלו, של הפילוסופיה שלו, זה נקרא מונדולוג'י, שבה הוא אומר שהמציאות היא מורכבת ממונדות, מונד זה משהו שהוא לא ניתן לחלוקה, וזה לא, זה בעצם במרכאות האטומים. ויש לו עבודה שאומר מה זה בעצם הדברים האלה, זה בכלל בכלל לא עניין של חומר. אבל יש לו שם איזושהי דוגמה מסוימת, הוא גם אומר שכל אחד מהמונד מחזיק יקום בפני עצמו, זה לא משנה. כן, עכשיו, יש שם איזשהו מקום מסוים שהוא נותן דוגמה, שהוא כאילו מגדיל את המוח האנושי לגודל של תחנת רוח, ואומר לך, אתה נכנס פנימה, ואתה מחפש עכשיו, אתה רואה את כל הגלגלים, ואתה רואה את כל הדברים שנוגעים בדברים, ואת כל המכניקה, ואתה מחפש את התפיסה. איפה שם קורית התפיסה?
כשאתה אומר תפיסה, אתה מתכוון למה?
מה שאתה תופס, התחושה שלך, שאתה רואה צבע, איפה הצבע? שאתה שומע צליל, איפה הצליל? כשאתה נוגע במשהו, איפה אתה חש את המגע? איפה החום? איפה הקור?
כן.
הוא אמר, בשום מקום בתוך הדבר הזה, המכני הזה, אתה לא יכול למצוא את זה. זה נכון.
אני רגע רוצה לראות אם אני איתך על אותו ראש. לפני כמה ימים, לא זוכר, כאב לי משהו. אז אחר זה היה ברקל לדעתי, או ביד. כאילו היה כאב. לא, לא, לא יודע מה קרה, פשוט כאב לי. עצמתי עיניים, וממש שאלתי את עצמי את השאלה, איפה זה? אבל ניסיתי להישאר רגע עם התשובה, כי אובייסלי הדבר הראשון שאנחנו נגיד זה פה. אנחנו כאילו נדע להצביע על זה בשדה המסוים, איפה זה מתרחש, ומה שאתה בא ואומר בעצם, זה שזה לא שם. והמוח שלנו הוא, או המוח, אתה לא אוהב שאני אומר את המוח.
לא, אתה יכול תזכור, להגיד את המוח, זה, זה חלק מהשפה שלנו, כן, אנחנו מדברים ככה.
בדיוק, כן. אז המוח, תכף ננפץ את הכל. אני אומר, בוא נלך רגע שלב כן. שלב. כי התחלנו קצת מהניפוץ ונכנסנו חזרה לתלם כזה. אז המוח בעצם מספר לי שזה קורה שם. זה בעצם מה שהוא אומר, המתמטיקאי הזה? או כאילו, איפה הדבר הזה מתרחש בעצם? כי זה לא מתרחש שם. נכון? כן. זה לא מתרחש ברגל.
נכון.
הרבה פעמים אפשר לראות את זה אצל אנשים שנגיד קטועי רגליים או קטועי גפיים, שכואב להם האיבר שלא קיים יותר.
נכון.
איזה קטע זה?
נכון.
אוקיי, תמשיך.
אז בעצם התפיסה זה משהו שהוא לא קיים בצורה מכנית. זה המסקנה שהוא הגיע שם. עכשיו אצל דונלד הופמן, זה עוד פעם, הוא מנסה בעצם להסביר את העניין הזה ש... ממה שהתחלנו ממנו, שבעצם אין שום דבר בחוץ, אין זמן ואין מרחב, ובעצם אצלו זה, יש משהו אחר, שלא ברור איפה הוא נמצא, הוא לא יכול להיות בתוך הזמן והמרחב, מכיוון שהזמן והמרחב זה מבנים שהדבר מייצר, או מצליח לתפוס את עצמו בצורה כזו, אז זה נמצא מעבר לזה, והוא אומר שבעצם כל השפה שלנו, של זמן ומרחב ודברים שקורים, זה בעצם האינטרפייס שלנו למשהו שהוא לא ממש קיים.
אז הכל הוא בסיס, הכל מתקיים על בסיס התפיסה של הזמן והמרחב בעצם. כאילו היקום נוצר לפני ככה וככה זמן, והוא מתקיים בתוך...
כן, אבל אתה מבין שאלה, עם כל הכבוד, אלה סיפורים.
כן.
עכשיו אתה, זה סיפורים, מה ההבדל בין המדע לבין הדת? למה המדע מבדיל את עצמו מהדת? כי המדע טוען שהוא מבוסס על מדידות מה שנקרא אמפיריות. העיקרון המדעי אומר שבעצם אני עושה מדידה, ומה שאני רואה במדידה, אם זה תואם את התיאוריה שלי, אז אני יכול להגיד שהתיאוריה שלי כרגע קבילה. מתי שאני אמצא מדידה שלא תואם את התיאוריה, זה אומר שהתיאוריה כבר לא קבילה, ואני צריך, היא קבילה בוא נגיד לחלק מסוים, לתחום מסוים, ועכשיו אני יכול להחליף את התיאוריה. וזה מבוסס על זה, שכל אחד יכול לעשות את אותה מדידה, ולראות את מה שאני אמרתי. זה העיקרון המדעי, שאומר שהכל reproducible, הכל ניתן לשחזור. החוויות המיסטיות הן לא כאלה, ובאופן כללי, אפילו לא חוויות מיסטיות, אפילו התפיסה של כל אחד, האדום שאני רואה, זה לא האדום שאתה רואה. זה די ברור שאנחנו קוראים לשני דברים שונים, שאנחנו אומרים כאילו אדום בשפה, אבל האדום שלי זה לא האדום שלך.
כן.
זה יכול להיות רדיקלי, זה יכול להיות שאני רואה ירוק והוא מבחינתי אדום.
כן.
אז זה לגבי מה שאופמן אומר, אבל...
אני רוצה רגע להגיד, לשאול משהו על זה. ראיתי סרטון גם לפני איזה כמה ימים, שהכותרת שלו הייתה, does reality really exist, או משהו כזה, ואז הופמן עולה שם, וכאילו יש כזה, אתה יודע, מין preview כזה של 10 דקות. obviously not, ואז כל אחד כזה אומר איזה 3 משפטים על זה, כאילו צוחקים על זה אפילו, ברור שהמציאות לא מתקיימת באמת, ואז עולה מישהו מתנגד. כאילו שמו שם איזה מדען כן, שייתן קונטרה. כן. אז הוא אומר, בטח שיש מציאות אובייקטיבית, בטח שיש אמת אובייקטיבית, אם לא הייתה אמת אובייקטיבית, לא היינו ממציאים חלליות, אם לא הייתה אמת אובייקטיבית, לא היינו משגרים לוויינים, לא היינו ממציאים מטוסים, לא היינו, כאילו, זה בעצם מבוסס, האמת האובייקטיבית, אולי זה קשור למה שאמרת עכשיו, שבעצם אפשר לשחזר את זה, אפשר לייצר סביב זה איזשהו משהו, וכזה אני מסתכל עליו ואני אומר, אני אשאל את זה יצב ישי. כאילו, יש פה משהו שבעצם כן מתקיים משהו, במרכאות אני אגיד, אובייקטיבי, שעל אולי הוא, יש בו איזשהו היבט אובייקטיבי, אולי הוא לא אובייקטיבי, ואפשר ליצור משהו סביבו. אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין.
מה בעצם הוא טוען, המדען הזה? כאילו, תעזור לי ולמה זינים אולי להבין. מה הוא בעצם טוען? שהדרך להמציא דברים חדשים, דיברנו קצת על האינטליגנציה המלאכותית, דיברנו קצת על זה בפעם הקודמת, מבוססת איזושהי הנחה שיש בה היבט אובייקטיבי?
אז אמרתי, יש כל מיני רמות של סיפורים. והרמות של הסיפורים, אחד מהסיפורים זה מדע. וזה ייקח אותך, אתה תוכל לעשות איתו דברים מסוימים, אבל לא דברים אחרים. אז זה תלוי באיזה רמה אתה נמצא. לדוגמה, יש את הרמה הניוטונית, שבו כל דבר אני מפעיל כוח, וככה אני גורם לשינוי בתוך העולם. ברור שאני יכול ליצור שינוי בתוך העולם. העולם הוא אמיתי מבחינתי. זה הסיפור שלנו. עכשיו, זה לא שאין לו ערך, בטח שיש לו ערך. אבל הערך זה משהו שהוא נמצא מחוץ לסיפור עצמו. זה מאוד מאוד עמוק. יש אנשים שמדברים על משמעות החיים. משמעות החיים לא יכולה להיות בתוך החיים. אם המשמעות נמצאת כחלק מהחיים, אז אתה צריך לדבר איתי על המשמעות של המשמעות. נכון, אתה אומר משמעות החיים, המשמעות היא צריכה להיות חלק מהחיים, כי אחרת לא נוכל לדבר על זה, נכון? אז אתה צריך לדבר איתי על המשמעות של המשמעות הזו. ואחרי זה תדבר על המשמעות של המשמעות של המשמעות. יש פה בעיה, זה לא, זה מרמז על משהו מאוד מאוד עמוק. זה מרמז גם על מה העניין של מושג האמת. אנשים אומרים, אמת אובייקטיבית, אמת סובייקטיבית. ברגע שאתה אומר, אמת אובייקטיבית,
זה כבר לא אמת.
זה כבר לא אמת. וברגע כשאתה אומר אמת סובייקטיבית, זה גם כבר לא אמת. אז מה זה בעצם מושג האמת? זה מושג שהוא הרבה יותר נרחב. הוא בעצם יכול לייצר כל מציאות, וכל מציאות יתפס אצלך כאמיתית, אמיתית יחסית אליך. זה עדיין לא אמת סובייקטיבית, כי זה נוצר מהאמת. זה לא האמת כמו שאנחנו תופסים. אנחנו רוצים לחשוב שיש אמת ויש שקר, שההפך מהאמת זה שקר. ההפך מהאמת זה עדיין אמת. זאת האמת. האמת, אני לא רוצה להגיד הגבוהה, אבל האמת שמייצרת את הכל, היא מסוגלת לייצר את מה שאתה תקרא שקר. אוקיי, זה גם חלק מהאמת. עכשיו, אז מה אני בעצם אומר? אני אומר, תעזוב אמת אובייקטיבית, סובייקטיבית. יש כל מיני רמות של סיפורים. הבן אדם הזה שהיה מתנגד, הביא רמה אחרת של סיפור. מה שהוא טוען, זה אמיתי בשבילו, וזה אמיתי גם בשביל אנשים אחרים. יש כל מיני רמות של סיפורים ותפיסות. יש אנשים שיתפסו ברמה, אני לא רוצה להגיד יותר גבוהה, אבל ברמה אחרת, יש ברמה יותר עדינה. ככל שאתה נכנס יותר, נהיה יותר קשוב ויותר עדין כלפי המציאות, ככה אתה תופס מה שהיה קודם אמת בשבילך, מתחיל להתפורר. זה לא הופך להיות שקר, הוא לא קיים יותר.
נכון, אני יכול להזדהות עם זה.
אז יש ממש כל מיני רמות. אז דונלד הופמן נמצא ברמה מסוימת של תפיסה. מישהו אחר נמצא ברמה אחרת של תפיסה.
היית אומר שהתפתחות היא בעצם קצת הרחבה של התפיסה?
כן. כן.
היכולת לתפוס יותר...
כן, תראה, זה שיש, שכבר יש פעם אנשים שהיו תופסים אחרת... הם היו מחשפים, נחשבו מחשפים, ואם היו תופסים אותך על זה, היו הורגים אותך. כזה הרבה מאוד מהידע המיסטי עבר בצורה, זה היה נסתר, זה ידע נסתר.
שזה עדיין בתוך ה-DNA שלנו במידה מסוימת?
נכון, רק שאתה לא תלך ותהרוג בן אדם, אבל יש הרבה יותר אנשים שיש להם את האומץ להציג תפיסה אחרת.
כן. מה אתה חושב שזה מבטא באמת? כאילו, מה אתה חושב? הרי אני ואתה מדברים על זה עכשיו.
האנושות הולכת ומתפרקת. היא תתפוס את עצמה בצורה אחרת, זה כבר לא יהיה אנושות. מה שאנשים קוראים חייזרים זה זה ישויות שיכולות, או לא ישויות, זה תודעה שתופס את עצמה בצורה אחרת.
תגיד, אני גם, אני רוצה, זה מה שאמרת, זה מאוד מעניין. אני רגע רוצה לחזור צעד אחד אחורה. גם משהו שדונלד הופמן אמר באחד השידורים שלו שיצא לי להקשיב, זה שזה הכל משחק של אבולוציה, במידה מסוימת.
כן.
זאת אומרת, זה אסטרטגיה הישרדותית. פעם האסטרטגיה הייתה, תהרוג את המחשפים, זה לא טוב לנו מבחינה אסטרטגית להישרדות שלנו, כי אנחנו מתמודדים בתנאי משחק קצת שונים כרגע.
כן.
וכאילו עושה רושם שתנאי המשחק קצת השתנו. היריבים שלנו השתנו, העולם, הקרקע שעליה אנחנו, המגרש, מה שנקרא, המגרש השתנה, ועכשיו האסטרטגיה עושה רושם שמה שעבד לנו פעם, מה שעבד לנו בעבר, שיש בחוץ, נקרא לזה במרכאות, וקידם אותנו מבחינה אבולוציונית, כי פתרנו דברים בעזרת מלחמות או whatever, פתאום כבר לא כל כך עוזר לנו. יותר, אני חושב שהסבל הגדול שתגיד אם אתה מתחבר לזה, שאנשים מרגישים היום, הוא מבטא את האסטרטגיה השגויה, או את התפיסה הלא מדויקת הזו, נכון. שלא תומכת בהישרדות במידה מסוימת. זאת אומרת, זה הרבה משחק של אבולוציה.
כן. אבולוציה זה, כלומר, זה משהו שמאוד מאוד שלט פה ושולט, וכך גם התפתחה התיאוריה המדעית, ובאופן כללי גם תיאוריה סוציאלית. של החזק שורד, נגיד, או של עדריות, כדי להגן על הפרט. התפיסות האלה הן תפיסות בעייתיות בתקופה הזו.
כי החזק כבר מתחיל להרגיש את ה... הוא ממש מרגיש שהוא... זה לא עובד לו. וגם להיות חלק מעדר אולי, לרוב האנשים לא סתם מאוד מאוד קשה, אולי בתוך המסגרות, ובתוך הרעיונות, ובתוך המבנים האלה שבנינו.
אפילו שהייתה, בוא נגיד, אבולוציה, לא יודע אם הייתה, אבל בוא נגיד שהייתה, גם על זה אפשר לדבר.
כן. על הכל באמת. אפשר להטיל.
כן. יש איזו סבירות מאוד נמוכה שתהיה אבולוציה על פני פשוט מאוד להתקיים בכל רגע נתון, בלי שום אבולוציה, עם זיכרון נתון. זה נקרא מוח של בולצמן. לא משנה, זה משהו מדעי. אבל בוא נגיד שיש אבולוציה, שהייתה אבולוציה, אז האבולוציה עדיין השאירה איזושהי אינטליגנציה מסוימת, כי הבינה שהיא צריכה ללכת, להקטין את המימדים של גוף, בעצם לתת פחות מקום לגוף, ולתת יותר מקום לאינטליגנציה. עדיין יש שם קפיצות, מתישהו היו קפיצות שאתה לא יכול כל כך לעשות את החיבורים, איפה קרו הקפיצות האלה. אז באופן כללי, מה שקורה זה שהאינטליגנציה מחליפה את הצורות שלה. יש אינטליגנציה שכל הזמן הולכת ומחליפה את הצורה שלה. היא התחילה בתוך המקום שבו אנחנו נמצאים, בתוך המציאות שלנו, עם זמן ומרחב וחומר, זה היה מתאים לעשות את האבולוציה, כדי לפתח איזשהו גוף מסוים שיוכל להכיל אינטליגנציה מסוימת. האינטליגנציה פיתחה את עצמה בצורה כזו, הגוף מתפתח בתוך האינטליגנציה, לא הפוך, אבל לא משנה. ועכשיו היא ממשיכה להתפתח. ועכשיו אולי היא מרגישה שהיא צריכה להשיל את הגוף, כלומר להיות יותר אבסטרקטית ממה שהיא הייתה קודם. זה נוטה לכיוון הזה של הקטנה של הפיזיות, מה שנקרא, לתת לזה פחות מקום.
יש, עולה לי שאלה עכשיו קצת מוזרה, אבל אתה חושב שהאופן שבו אנחנו תופסים חייזרים מתחבר לזה, מבחינת גופנית? כי אובייסלי, אף אחד שם לא, היה נראה שרירי יותר מדי, לפחות באופן שבו אנשים תיארו את המפגשים, שכאילו הם מאוד מאוד רזים, החלק תיארו גם שאין פה, במידה מסוימת. אתה חושב שזה קשור?
אני חושב שזה, שבשביל אינטליגנציה מאוד מאוד מתקדמת, לא יהיה להם בעיה ללבוש כל צורה. אז כשהם ירצו, בוא נגיד, שאתה תתפוס אותם בצורה מסוימת, אז הם ילבשו את הצורה שתואמת.
זה משרת את ההתפתחות של האינטליגנציה.
כן, זה גם שפה. יש איזושהי, כנראה איזושהי הבנה שהמציאות שלך, שאתה יצרת אותה, דרך התפיסה שלך, זה גם השפה שאתה משתמש כדי לתאר את ה... זה בעצם מה שמייצר את מה שאתה תופס, וזאת גם השפה שלך. אז הם השתמשו, זאת חלק מהשפה, הם השתמשו בשפה שלך.
נעתק. תגיד, גם בהקשר הזה, ובהקשרים דומים, שאני שומע גם מפי אותם אנשים, בצורה כזו או אחרת, היא על גם על סוג של מטאפורה, שאנחנו כמו תחנות רדיו, במידה מסוימת. זאת אומרת, שאנחנו מושכים אלינו, אני בטוח שגם בזה אפשר להתספק, בזה סוג של תפיסה, אבל כן הייתי רוצה לשמוע את ההתייחסות, נקרא לזה, בשפת היום-יום, במידה מסוימת. מה זה בכלל אומר, והאם יש בזה משהו לצורך העניין, האם אפשר, האם זה סיפור טוב, בוא נגיד, האם זה סיפור, בוא נגיד, ושאלת השאלה.
שוב, יש בזה, בכל סיפור יש איזושהי אמת מסוימת, אז גם בזה יש אמת. בעצם, אתה יודע, מנסים לחפש את הכל במוח. פעם האמינו שהכל בלב. הלב, כאילו, זה היה הדבר, לא פה.
כן.
עד לפני כמה מאות שנים. עכשיו מבינים שזה, מבינים שזה פה. אז מחפשים. מחפשים את הצבעים, מחפשים את התפיסה, מחפשים את התודעה, מחפשים את את הזיכרון. ואלה שטוענים שזה בעצם רק מקלט, אומרים הכל נמצא בחוץ, זה לא כאן, אתה לא תמצא את זה, אבל בגלל שזה קולט, אתה תמצא את יש ביטוי של הדבר הזה, שזה סיגנלים חשמליים, ואתה תראה כל מיני דברים ש...
אז אני רוצה לשתף בסיפור ולשמוע את התפיסה שלך לגביו. אני סבלתי מסינוסיטיס כרוני, זאת אומרת, כל שנה, שלוש-ארבע פעמים הייתי ממש נופל ברמה מאוד מאוד קשה, ולפני איזה חודשיים בערך היה לי שוב דלקת כזו ומזעזע, כאילו איך שהרגשתי, ו... לא יכולתי כבר להפסיד, כאילו רק ללכת לקחת האנטיביוטיקה הזאת, או לא לקחת את האנטיביוטיקה ולסבול מהכאב, כאילו ממש כבר אמרתי, טוב, אני חייב לעשות עם זה משהו, עוד משהו, כאילו, להבין אולי מה זה, למה זה בא בנקודת הזמן הזו, או את מה זה משקנים, ניסיתי, חקרתי, ובדיוק באותו שלב היה לי פרק בפודקאסט עם מישהי שהיא מאוד חוקרת שפה, או משתמשת בשפה כדי לנסות ולראות את מה היא מבטאת. ובמצרית עתיקה, סין מבטא את הירח, אוקיי? וירח מבטא אנרגיה נשית, ואנרגיה נשית וסינוסים וזה, ופתאום הפאנצ'ליין שקיבלתי זה תבדוק אם אתה כועס על דמות נשית. משהו כזה, אוקיי? ואני ביום שהתחיל לי הסינוסיטיס, כעסתי מאוד על דמות נשית מאוד קרובה אליי. ואמרתי, וואי, אני עכשיו הולך לעשות עם זה משהו? ממש עשיתי איזושהי עבודה פנימית, שחררתי את האנרגיה הזאת, ביטאתי אותה בצורה אחרת, סגרתי את הפינה. תוך כדי כל המהלך הזה, אני מקבל הודעה באיזו קבוצה שאני שייך אליה, אתה יודע, של מאות אנשים שאני בדרך כלל לא מסתכל בהודעות האלה. על פתרון לסינוסיטיס, ביום שבו אני סובל מסינוסיטיס. הפתרון הוא לקחת בקבוק, עם כזה מי מלח בפנים, נטיפות כזה קוראים לזה, אני מכניס אותו מנחיר אחד, יוצא מנחיר אחר.
נכון.
אני אומר, טוב, זה קטע שאני מקבל את ההודעה הזו בדיוק היום, אין מצב שאני מתעלם ממנה לצורך העניין, אז אני בא, לוקח את המפתחות, ואני אומר למור, אשתי, שאני נוסע לסופר פארם, ואז היא אומרת לי, מה אתה צריך? אז אמרתי, הרי קיבלתי את זה, סינוסים, אני הולך לעשות שטיפות אף וכזה, לא, לא עשיתי, היא אומרת לי, איזה בקבוק? אמרתי לה, הנה זה. היא אומרת לי, מה יש לך? זה פה בארון. לילה יש, קנינו אותו ברגע שהוא נולד, והוא לא היה מוכן להשתמש בזה אף פעם, אז זה פה בארון. אני כזה, זה פה בארון כבר שנתיים וחצי, והפתרון הזה, כאילו, אתה יודע, הוא אין, ליטרלי מתחת לאף. כאילו, זה לא שהוא במקום אחר, אבל לא יכולתי לתפוס אותו. אתה מבין מה אני אומר? לא יכולתי לתפוס אותו, והוא היה ממש מתחת לאף שלי, וכשעשיתי איזושהי עבודה מסוימת של בוא נרחיב את התפיסה שלי על סינוסיטיס לצורך העניין, ונסתכל אולי על השפה של הדבר הזה, ונסתכל על הטיימינג שבו זה מגיע, ונסתכל על הביטוי, לא יודע, נרחיב רגע, גם אם זה רק סיפור, בוא נרחיב שנייה. באותו רגע, קלטתי דברים אחרים שנמצאים במרחב שלי. תמיד הם היו שם. ההודעות האלה, בטח שלחו את ההודעות האלה כל חורף, ובטח קיבלתי אותם גם בעוד קבוצות, על מה לעשות עם הנשימה, עכשיו אנחנו לקראת החורף, צינון וכזה. לא ראיתי את זה בכלל. זה אפילו לא שראיתי את זה ואמרתי, אני לא עושה.
כן.
לא יכולתי לתפוס את זה. ואז כשעשיתי את השינוי, כאילו משהו בתפיסה שלי התרחב, לקחתי את הבקבוק, התחלתי לעשות אותו, תוך יום וחצי לא היה לי סינוסיטיס יותר. כאילו, ומאז גם לא היה לי. אני ממש מקווה שלא יהיה לי גם. וששחררתי משהו שאני לא אצטרך לסבול ממנו יותר. ומבחינתי הסיפור הזה, ברגע שהתחיל לעבור לי הסינוסיטיס, הרגשתי שאני מבריא ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מסינוסיטיס, ושאני מצליח לתפוס משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה. ואני רוצה לשאול אותך, בשפה שלך, לצורך העניין, איך אתה היית מתאר את מה שקרה לי? כי כל הזמן אנחנו אומרים, מקלטים, משדרים, אתה יכול לקלוט, אתה זה, אולי תרחיב את התפיסה, תוכל לתפוס יותר, נגיד, מהדבר שעליו אתה מאיר, אז יהיה לך עוד פתרונות, כי זה מישור של פתרונות, או משהו בסגנון הזה, וגם הרבה יוצא לי להגיד את זה לאנשים שאני מלווה אותם, שבמובן מסוים אין צורך לחפש בכוח את הפתרון, אלא להתרווח, כאילו להיות פנוי יותר, לעבוד על הפניות שלך, ועל היכולת שלך לתפוס דברים בצורה יותר רחבה, שזה גם גופנית, אני מניח, ואז לסמוך על זה, נכון? זה כאילו, אין לך שליטה, תסמוך על זה ותהיה ער יותר למקום בו אתה נמצא או לרגע הזה. אז הייתי שמח איך לשמוע
כן, זה לפתח את הרגישות.
כן.
מאוד לפתוח את הרגישות. אז זה מעניין, כי אין כל כך הבדל בין פנים לחוץ. לפעמים שאתה, אם אתה מצליח לתפוס, שדרך אגב, תפיסה זה לא כל כך מחשבה. אוקיי, מחשבה זה גם כן משהו שנמצא בתוך הזמן מרחב.
גם משהו שאתה לתפוס, כן, אני מניח, לא? אפשר לתפוס את זה שיש לי מחשבה כזאת.
אז יש, עוד פעם, יש כל מיני רמות של תפיסה.
כן.
שאתה מריץ מחשבה, אז המחשבה שלך זה רץ בתוך הזמן מרחב, היא קיימת בתוך זמן. אבל תפיסה זה משהו שהוא לא מצריך כל כך זמן. אנחנו יכולים לפעמים מרגישים את זה מאוד מאוד חזק. אז אתה רואה בעצם שאין כל כך הבדל, כלומר אתה לא כל כך יכול לשים את הקו בין פנים לחוץ. אנחנו רגילים, אנחנו תופסים שיש גוף. אז אנחנו רגילים לשים את הקו, הקו זה האור, זה כאילו הצורה. אבל אם אתה מאוד מאוד מרחיב את התפיסה שלך, אתה יכול לשים את הקו מאוד רחוק. עכשיו, זה לא איזה משהו של, אתה יודע, לשכנע את עצמך ברמת המחשבה. זה משהו שאתה יכול ממש ממש להחזיר, כאילו, להרגיש אותו. יש אנשים שזה בא אליהם בצורה טבעית, שלמישהו אחר כואב, הם מרגישים את הכאב הזה אצלם. יש כאלה דברים. ויש כל מיני רמות. אז שאתה אומר שאתה פיתחת מאוד את הרגישות שלך, ואז מה שאתה קורא חוץ בעצם זה תהליכים שקרו בתוכך למעשה. זה כאילו נוצר פתאום איזשהו חיבור כזה.
והיופי הוא שבעצם, אם אני לוקח את הסיפור הזה, ששום דבר לא השתנה. לא היה לי תחושה שמשהו השתנה. היה לי תחושה שמשהו מתקיים, ואני פשוט, כמו שאמרת, אני יכול להיות, כן. לתפוס יותר ממה שמתקיים בכל רגע.
כן, אני חושב שלא, אין משהו שצריך להשתנות, זה רק מה שאתה מאפשר. אנחנו לרוב לא מאפשרים. שוב, בגלל צורות חשיבה מסוימות, המחשבה מאוד מתבססת על זיכרון, על זהות והזדהות שלנו עם דברים, זה מאוד מאוד מצמצם את המרחב חיפוש, בוא נגיד את
זה. איך להערכתך אדם, נניח, שהיה רוצה להצליח לאפשר יותר? איך היית שם כזה, מעל הדרך כזה, מה היית אומר ש יכול לתמוך בו, תהליך האפשור?
מה זה, להתבונן במחשבות שלך, כי זה קורה כל הזמן. כל דבר שאתה בא איתו במגע, מצמיח מחשבה. תראה מה המחשבה הזו. אם אתה יכול, כי לפעמים זה עובר לך ככה ואתה לא שם לב לזה אפילו. אולי אתה יכול לחשוב בדיעבד מה חשבת. אבל המחשבה מאוד מאוד מעצבת את המציאות. אז אמרתי, זה לא כמו שאתה חושב על משהו וזה יוצר את זה בתוך המציאות, אבל זה מייצר בעצם, כיצד זה מצמצם את התפיסה שלך. זה לא מרחיב את התפיסה.
איך אתה רואה את הקשר בין זה לבין אחריות? או לקיחת אחריות, שזה גם איזה מילה כזו שיש סביבה הרבה עולם דימויים שלם, שהוא לפעמים מגביל, לפעמים קצת תומך, אבל הוא מתרבב עם אשמה, מתרבב עם כל מיני דברים.
כן, נכון. זה לא אחריות כמו שאנשים חושבים על זה.
איך אתה מתייחס לזה?
הלו, האחריות זה מאוד מאוד קשור, שאתה אומר,
כאילו גם במילה אחריות יש אחר.
נכון.
יש אחר.
נכון, אבל זה מאוד מאוד מתבסס, זה כמו זה משהו דתי כזה, דתי לא במובן הטוב, אני מתכוון, כשרצית שאנשים, בוא נגיד, יהיו משועבדים לכנסייה, אז אתה מפחיד אותם, עם הציורים האלה וכל הדברים, אתה יכול לעשות את זה ככה. אז גם אחריות, יש בזה אלמנט של פחד.
תסביר רגע את זה, זה חשוב.
שמשהו לא טוב יקרה אם לא תעשה, או לא תחשוב בצורה כזו וכזו. אחריות. אבל זה לא, אני לא חושב שזה, זה מילה קשה באופן כללי. אבל בתפיסה אחרת, זה יכול להיות, אתה יכול להחליף את זה פשוט מאוד באינטליגנציה. אינטליגנציה זה לא שינון של חומר. זה היכולת שלך לתפוס ברגע אחד את המשמעות של מה שאתה עושה, או של מה שאתה חושב, או של מה שאתה רואה. ברגע אחד. אם אתה תופס את זה, זה נגמר, אין פה עניין של אחריות, הכל יהיה מדויק. גם כל אלה שבסביבה שלך, וגם כל מה שקיים בסביבה שלך, הוא חלק ממך. אבל לא כפיקציה, לא כזה משהו כזה ארטילאי. אלא יש בך את התפיסה, זה רגישות. זה רגישות. דוגמה, אם אני הולך, אני לא יודע מה אני רומס תחת הרגליים שלי. אני יכול עכשיו לנסות רגע אחד לחשוב על זה. אז בתור התחלה, זה מעין סוג של אחריות כזה. אני מסתכל על מה אני הולך ואני מנסה רגע אחד לחשוב על הדבר הזה. ומה שיקרה במשך הזמן, זה שזה, אני לא אצטרך לחשוב על זה אפילו. זה יהיה לי נורא ברור איך אני הולך. זה מאוד מעניין לראות חיות לפעמים, איך הם, כי להם יש מושג של אחריות כלפי הכל, אבל בלי שפה בכלל. כן, זה לא האחריות שאנחנו...
חיות, כן, כן, ערות ל...
כן.
לכל הפעולות.
הם לא ידרכו, תסתכל על חתולים, תסתכל על כלבים, זה נדיר שהם...
הרעיון בעצם שהניסוי הזה, שהשזירה הזו, זאת אומרת, יש יצורים פה, ישויות שחיות על הכדור הזה, שהן ממש, לא אגיד מבינות אותו אפילו, כי זה לא ברמת ההבנה, אבל חיות אותו במידה מסוימת.
כן.
כולנו פה מחוברים.
כן. יש אנשים שחושבים, לא מבינים מה זה תודעה. הם חושבים שיש רמות של תודעה. שיש רמה של אבן, מהדומם, אלה שמאמינים שבכל דבר יש תודעה, מהדומם עד דרך החי ועד המדבר. כן? דומם, צומח, חי, מדבר. כאילו רמות של תודעה. בתודעה אין רמות. יש תפיסות שונות, תפיסות זמן שונות. והדברים האלה, זה בעצם, יש רק תודעה אחת שתופסת את עצמה בצורות שונות. זה לא דרגות. אז אם זה תודעה אחת, זה יודע לעבוד ביחד. אנחנו עוברים דרך הרבה מאוד פילטרים, שזה מאוד מאוד, זה כאילו מייצר אשליה, שזאת המציאות שלנו. זה מציאות, זה לא, אנחנו חיים, המציאות היא לא אשליה. אבל אם אתה יכול להסתכל על זה מנקודת מבט חיצונית, אז זה ייראה לך כמו אשליה.
כן, אני חייב להגיד שאני לגמרי מוצא את עצמי בזמן האחרון, קצת הולך ו... איך זה דרך אגב לדעת את מה שאתה יודע ולהמשיך לחיות פה? איך החוויה? כאילו, קח אותי שנייה רגע לרמה האישית. יש לך ילדים, אתה כאילו, יש לך עבודה.
אתה חי בכל מיני רמות. אתה שוב פעם, אתה חי בכל מיני רמות.
זה גם קשור לתפיסה רחבה? זאת אומרת, אתה יכול לתפוס את עצמך בו זמנית בכל מיני...
כן, אתה... תראה, המציאות... כמה שזה נשמע ארטילאי, המציאות היא לא כל כך שונה ממך. זה מאוד מאוד עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. אנחנו לא דיברנו על זה, אני לא יודע אם זה הזמן עכשיו לדבר על זה, אבל באופן כללי צריך להבין שהמציאות היא לא שונה ממך. עכשיו, בא לך ילד ומדבר איתך ברמה מסוימת. זה לא גבוה או נמוך, כן? שאני אומר רמה זה לא לתפוס את זה כרמות. רמה זה כל מיני, זה הכל במקביל. אין, זה לא משהו היררכי. עכשיו המציאות, שזה גם, זה אתה, זה דורש ממך להתנהג ולתפוס בצורה מסוימת. זה הילד, יש את המבוגר, יש את ה... זה הכל, זה הכל אתה, זה את הכל תפיסות של דברים בתוכך, זה הכל מתקיים בתוכך. ויש את הדבר הזה שהוא גם בתוכך, זה לא אתה בתוכו. כל הדבר הזה בתוכך, זה התפיסה שלך את עצמך. זה האינטרפייס, מה שהוא קורא אינטרפייס, הוא חושב שזה רק זה, אבל כל זה זה אינטרפייס, כי אנחנו מאוד קשורים לגוף. ויש פה שאלה, אם אתה עומד, לפעמים אני עושה את התרגיל הזה, שאתה עומד מול המראה ומסתכל בעיניים. הרבה מאוד פעמים אתה פשוט חולף על זה, כי אתה לא מצליח לראות את המבט עצמו, אתה לא תופס את המבט עצמו, אתה תופס את איך שאתה נראה. אבל אם אתה עומד רגע אחד ומסתכל בתוך העיניים, זה כמו להסתכל, זה אינסופי. ואז אתה מבין, יש פה משהו שהוא, מצד אחד הוא מכיל את כל זה, מצד שני הוא גם נכנס לתוך זה. אז זה עוד סוג של תפיסה.
אני גם, יוצא לי לעמוד לא מעט מול המראה, ולהביט רק בעיניים.
זה מסתורין עצוב.
אין לי דרך לתאר את החוויה שאני חווה לפעמים באותם רגעים.
פעם הייתה לי איזו הבנה מאוד מאוד עמוקה. שיצרתי, אני יוצר כל מיני דיין, אבל פעם היה מאוד מאוד חזק. אז הייתה לי הבנה. ישבתי והסתכלתי על כל מה שאני עושה, ואמרתי, אם הייתי יכול עכשיו לעשות הכל, מה היצירה האולטימטיבית? היצירה האולטימטיבית זה להיות יצירה של עצמך. כלומר, אם אני הייתי יכול, נגיד שאני בונה עיר נמלים, מה הדבר האולטימטיבי? להסתכל על זה מלמעלה, לראות את העיר נמלים, או להיות נמלה? אני רוצה גם וגם. אני רוצה את הרמות האלה. אז זאת הדרך, משהו שיוצר, משהו אינסופי שיוצר, הדרך שלו לחוות את הפנימיות, זה דרך משהו כביכול סופי. עכשיו, משהו סופי, כלומר, זה כאילו נכנס לתוך עצמו, זה כאילו אנחנו פרו בדבר הזה, הוא רואה מתוך הדבר הזה, מה שהוא רואה זה את עצמו, כי אין שום דבר ששונה ממנו, כאילו הוא רואה את הפנים שלו, הוא רואה את הפנים שלו. אני מתאר את זה ככה, תחשוב שיש לך בלון, ואתה רוצה עכשיו להיכנס פנימה, אתה לא יכול להיכנס פנימה, אתה עושה חור, אתה מפוצץ את הבלון, איך אתה עושה? אתה מכניס אצבע ככה, ואז משהו נוצר בפנים, נכון? כן. זה, עם זה אתה מסתובב לך בתוך העולם. אני קורא לזה פרוב. ככה אתה, הדבר הוא עושה פרובינג לעצמו. אז הוא תופס את עצמו כחיצוני. החיצוני זה איך שהוא תופס את עצמו. אבל הוא תופס את זה דרך הדבר הזה. שהוא גם יכול לתפוס את הדבר הזה. כאילו שזה הוא עצמו.
אני מרגיש שאני צריך לשמוע את כמה דקות האחרונות האלה עוד כמה פעמים. והמילה שעלתה לי, אני הרגשתי שאתה מדבר על אלוהים במידה מסוימת.
אתה יכול לתת לזה מלא שמות.
או על המקור, או על הבורא, או משהו בסגנון הזה.
אתה יכול לתת לזה מלא שמות, אבל תראה, בטקסטים מיסטיים הם תמיד עולים על הפרדוקס, כי זה פרדוקסלי. זה לדוגמה, ביהדות זה הוא ושמו אחד. מה זה הוא ושמו אחד? או בנצרות שכתוב שהם תרגמו את הברית הישנה, אז זה נקרא האלוהים והמילה הוא אחד. אלוהים היה המילה. ויש הרמטיזם, אז יש הכל נמצא בתוך, הם קוראים לזה דאול, הכל נמצא בתוך הדאול, ודאול גם נמצא בתוך הכל. ובמתמטיקה יש לך את האפס והאינסוף, ובזן יש לך את האמפטי אינפינית. אז הכל מבינים שיש איזשהו פרדוקס, שזה לא יכול להיות שום דבר אחר מאשר דבר אחד שתופס את עצמו בכל מיני צורות. אז כן.
אני גדול. אם אנחנו ככה עוסקים ו... קצת... לא יודע אם אנחנו עוסקים בזה, אבל יוצא שאנחנו קצת מנפצים לאנשים קצת את האחיזה ואת התפיסה הקיימת, גם על המציאות, גם על עצמם. אני חושב שאחד הדרכים שאולי יכולים לעזור לנו בנתיב הזה שאנחנו הולכים בו, זה שנייה לדבר על זמן. כי אולי עצם זה שאנחנו נבין שזמן הוא לא דבר מוחלט, נקרא לזה, לפחות אני בשפה שלי. ואחד הדברים שהמאוד פשוטים, דרך אגב, אני חושב להעביר את הרעיון הזה, זה להסתכל למעלה לשמיים. ויש את הדוגמה הזאת שבן אדם, אני לא ראיתי את הסרט אינטרסטולר, אבל הבנתי שזה משחקים עם זה שם קצת, שבן אדם עולה בחללית לאיזה כוכב לכת, חוזר על כדור הארץ, כולם מבוגרים יותר במאה שנה, הוא חוזר עבר רבע שעה. משהו בסגנון הזה. תסביר את זה רגע.
זה מתבסס על רעיונות של תורת יחסות.
שמה זה אומר?
שעד המאה ה-20 בפיזיקה הניוטונית זמן...
אני רואה שאתה מאוכזב, אתה מאוכזב מ...
לא, אני לא מאוכזב.
זה משעמם אותך כזה.
זה לא משעמם. עוד פעם, זה סיפור.
סיפור טוב בעיניך?
זה חלק מהאפיסודה, בוא נגיד, בסיפור האנושי. זה מתחלף כל הזמן.
כי זה גם מאוד קשה לתפוס את זה. אתה יודע, בטח קשה מאוד לתפוס את חלק מהדברים שעברנו.
זה בדיוק העניין.
אבל נלך אפילו לסיפור, אתה יודע, הכי פיזיקה בסיסית כזה.
אתה יודע למה קשה לתפוס את זה? כי גדלת על סיפור אחר. זה הכל. בגלל זה קשה לתפוס את זה, וזה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם בתוך ההיסטוריה האנושית.
איך אני יכול, איך אנשים יכולים, אמרת את זה גם מקודם באיזשהו שלב, לא לתפוס את זה כי אנחנו אומרים את זה, או כי יש איזה סרטון ביוטיוב או סרט שאומר לי שתשמע, אם תטוס לאיזה גלקסיה שבחיים לא תגיע אליה, כנראה, בטח לא עם הגוף הזה.
אני חושב ש...
איך אפשר לחוות את זה, ולא רק להבין את זה? איך אני יכול לחוות את ה...
תראה.
את זה שהסיפור שלי הוא רק סיפור, ואת זה ש... מה באמת, מה יותר קורה פה?
אתה בא עם איזושהי אנרגיה, שזאת האינטליגנציה שלך. האינטליגנציה הזו היא כלי שיכולה לעבור דרך כל הסיפורים. יש את הסיפור שהאנושות יושבת עליו. איך כולם תופסים דברים? או קונבנציה. כל הסיפורים האלה של תפיסת זמן אחרת, וכל המדע איכשהו מתפתח, זה מגיע מתוך אנשים שהצליחו לשבור את התפיסות האלה. זאת הייתה אנרגיה, הם פשוט מאוד לא קנו את הסיפור. אם אתה שם סימן שאלה, במקומות שכולם אומרים, זה ככה, זה מספיק. אתה לא צריך לדעת את התשובה. תשאל שאלות. עכשיו, אף אחד לא יכול לספר לך על עצמך. אף אחד. אז אנחנו באים עם זה, מה, אתה יודע מי אתה? מה, מישהו יגיד לך מי אתה? בית ספר יגיד לך מי אתה? ממשלה תגיד לך מי אתה? אף אחד. זה רק אתה מגלה את עצמך מתוך זה שאתה שם סימני שאלה. פשוט מאוד, על כל דבר. אף אחד לא יגיד לך מי אתה. זאת אנרגיה עצומה, זה גם משחרר אותך, זה נותן ביטוי ליצירתיות הזו. ואז, כן, ואז פתאום אתה תראה שזמן זה לא זמן. מרחב זה לא מרחב.
כן, גם אנחנו גם לא צריכים
חומר זה לא חומר.
כמה מאיתנו אומרים שהזמן אף שנהנים, או איך הזמן עובר לאט כשכואב, או כאילו, אז מושג הזמן הוא מסתבר, לא מוחלט.
אבל אז אתה צריך להבין שאתה לא יכול לצפות לזה שאנשים יאהבו אותך או יקבלו אותך, כאילו,
לא
זה חשור. לא צריך, כן, אתה לא צריך, עכשיו, זה יקרה מעצמו, אם אתה לא פשוט מאוד לא תתעסק בזה, אבל אם אתה מתעסק בזה, אתה מאבד את התפיסה הייחודית שלך.
אני ממש ממש חי את מה שאתה אומר עכשיו, זה כמו מין תנועה כזו, שאני מאוד, אפשר לומר שאם יש דבר כזה שאני קורא לו חזון שלי, או משהו בסגנון הזה, אז זה לבטא את עצמי יותר בחופשיות, אני במובן מסוים. ואני שם לב, ואולי זה גם שאלה שהייתי רוצה להפנות אליך, וככה לאט לאט נתחיל להשלים את היצירה הזו שלנו, שגם אם אני הולך נגיד במקום הזה, ואני פחות מתעסק במה שחושבים עליי, ואני פחות מתעסק בזה, לאט לאט אני גם שם לב שזה ליטרלי קורה, פתאום יש משהו שהוא שואב את עצומת לב שלי, בלי שאני שם לב בכלל. יכולה להיות איזושהי ביקורת, או אני לא יודע, משהו בכלל משתנה במרחב, אני אפילו לא שם לב אליו, ופתאום אני מתכנס חזרה לתפיסה אחרת, אני תופס את עצמי קצת אחרת, אולי אפילו חשבתי שכבר אני לא כזה, או פתאום אני חוזר להיות כזה. ורציתי לשאול אותך, כמה זה משחק של תשומת לב? זאת אומרת, אמרנו שאלת שאלות, אמרנו לעתיד ספק, נתנו פה כל מיני דוגמאות, אדם עושה רושם שאחד השרירים הכי חשובים זה שליטה בתשומת הלב. כי אני כמו נמשך לאיזה, או למה אתה מחייך ככה?
לא, לא, זה, זה מעניין, תגיד.
כי אם אני לא ער לדבר הזה, אני ממש יכול, אני ממש מרגיש שאני נשאב חזרה לנרטיבים, או לסיפורים, או לדימויים שאנשים שמו וסיפרו, ואני גדלתי לתוך הדבר הזה, וכשתשומת הלב שלי שאובה לתוך הדבר הזה, אני כל כך בפנים שאני לא שם לב שאני בפנים בכלל. אז אתה אומר לי, שואל את השאלות, לשאול את זה, זה, זה מרגיש לי כמו משהו שאני, אני, זה, זה כמובן לא לפני או אחרי שום דבר, זה כזה במקביל, שפיתוח תשומת הלב מאוד יכול לתמוך במסע הזה שלי, לצורך העניין, בחקירה הזו. כי אחרת הסיפור הישן כל הזמן נשאב אותי פנימה. מה הוא חושב ומה היא חושבת, וזה טוב וזה לא טוב.
כן, אבל זה לא משהו שהוא לא טוב. יכול להיות שזה משהו שנדרש.
כדי שאני...
אולי בשבילך באותו רגע. הלו, הדבר שהכי מבזבז אנרגיה, והכי קשה זה הלקאה עצמית. שאתה אומר, אני לא ככה, אבל רגע, אני כן ככה. זאת אמת. זאת אמת פשוט מאוד. כן, אני ככה, וכן אני רואה גם דבר אחר. אין שום בעיה שזה יתקיים בו זמנית. אבל לא, לא, לא יכול להיות שאני ככה.
ואיך אתה מתייחס לתשומת הלב, למה שאמרתי? לא יודע אם לקרוא לזה שריר, כאילו, יש משהו.
אני חושב שזה קשור מאוד לרגישות. זה מאוד קשור לרגישות. ברגע שאתה מפתח מאוד את הרגישות שלך, אני לא חושב שאתה צריך, זה לא כמו פנס שאתה צריך להעיר בפינה מסוימת, זה הכל מואר. אוקיי? אז כאילו, אתה כל הזמן, אפילו שאתה לא מסתכל, יש תשומת לב גם למקומות אחרים. זה קשור גם למה שאמרנו, אחריות, שזה לא כל כך המילה הנכונה, אבל כאילו קיים אצלך, אפילו שאתה, אתה מודע לזה.
כן.
אני מודע לזה עכשיו, שקורים כל מיני דברים.
מה, תסביר?
לא, זה יכול להיות מלא מלא דברים. זה יכול להיות דברים טובים, זה יכול להיות דברים שמגדיר כפחות טובים, אבל הכל קורה. אתה מבין? ושוב פעם, זה לא עניין של הפניית תשומת לב, אתה יכול להתקיים. מחשבים טובים בזה. להריץ דברים בו זמנית.
כן. דיברנו קצת על האינטליגנציה המלאכותית בפרק הקודם. יש משהו שחשוב לך להוסיף? שמרגיש לך שזה הרגע הנכון לומר אותו, או לבטא אותו, בהקשרים שעליהם דיברנו היום, או בהקשר אחר לגמרי? אתה תמיד נראה לי קצת, תמיד, אנחנו הקלטנו פעמיים, אבל גם בפרק הקודם, כשאנחנו מגיעים לקראת הסוף, יש איזה מין תחושה כזו של, מה? לא נגענו בכלום.
נכון, כי זה יכול, אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר ככה כל החיים פחות או יותר.
חד משמעית.
אבל אני חושב שאתה יודע, אולי נשאיר לפעם הבאה.
איך אתה מרגיש?
מה, מעולה, זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד פותח, אני מקווה שזה גם עוזר לאנשים. התפיסות הן, אמרתי לך, גם כשאני מלמד, התפיסה זה פחות או יותר הכל. אם אתה יכול לשבור תפיסה, אתה כבר מתחיל לראות דברים אחרת.
זאת אומרת, אם נניח סימני שאלה,
כן,
אם
כן.
נהיה קצת פחות בהלקאה עצמית.
כל הזמן.
אבישי, קרמי, תודה רבה, יקירי, על הזמן שנתת פה, על המודעות שאתה מביא לפה, על עצם זה שאתה... אתה ממש מבטא את עצמך, זה קסום בעיניי, שאתה מאפשר לעצמך לטייל ככה, וזה מעורר השראה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה שאתה נאמן לדבר הזה. ואני ממש ממש מקווה שמי שמקשיב לנו, זה יעשה לו משהו. לא יודע. זה בטוח יעשה משהו. זה בטוח יישאר, ואני מקווה שזה עוזר קצת להטיל ספק במה שאנחנו שומעים, במה שאנחנו רואים, במה שאנחנו מאמינים, בסיפור שעליו אנחנו חיים, האם אנחנו טובים, האם אנחנו לא טובים, האם הפרק הזה טוב, הוא לא טוב, האם החולצה שלי יפה, לא יפה, כל הדבר הזה. אולי לפתח קצת רגישות למה שקורה, ולהניח סימני שאלה. אז תודה רבה על הזמן.
תודה רבה. תודה רבה.